ערב טוב, שבת, פרשת לך לך, השיעור לעילוי נשמת מרי אבא, רבי ציון בן יהודה ודאולת, לעילוי נשמת חברינו ברוך אלתר בן שרה ויהודה, חברינו הרצל, הרצל בן עמליה, מרדכי בן חסיבה, אליעזר בן מנשה ומרדכי בן יעקב, ולרפואת כל חולי עמו ישראל וכל הפצועים וכל הפגועים. הפרשה פותחת, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ויעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם. אברהם, ברוך הבא. אברהם הולך, ואברהם הוא בן 75 שנה, דהיינו בן 75, והם יוצאים ללכת ארץ הכנען. כך כתוב במפורש, ויצאו ללכת ארץ הכנען ויבואו ארץ הכנען. אז מה כולנו יודעים? כולנו יודעים שאברהם הלך לכנען בעקבות הציווי שלך לך אל הארץ אשר הרקע. הארץ אשר הרקע זו ארץ כנען, ארץ ישראל, כמו שכולנו יודעים את זה. אבל הפרשה הקודמת מסתיימת בכך שתרח, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מרוכזים ללכת ארץ הכנען ויבוא עד חרן וישבו שם. זאת אומרת, המגמה הייתה ללכת לארץ כנען עוד לפני הציווי, וזה מעורר שאלה, מדוע היה צריך ציווי אם ממילא הייתה המגמה שלהם ללכת ארץ הכנען? ואם היה צריך ציווי, אז ודאי צריך ללמד אותנו משהו. זאת אומרת, במובן הזה שכנראה רצון, מגמה, לא בלבד לא מספיקים, אלא צריך לעשות את זה בדרך נוספת ואולי מעט אחרת. זה לא השאלה העיקרית בשיעור, אבל זו אחת השאלות שמסילת הדשמיים ננסה לשאת עליהן מענה. והשאלה שאנחנו רוצים מסיעת הדשמיים לשאול ולברר היום היא דווקא שאלה מעט שונה וקשורה, והיא השאלה מה ההבדל בין הגישה של נוח לגישה של אברהם. אנחנו יודעים שנוח, בשונה מאברהם, אברהם מכונה חופר הבארות, אברהם חפר בארות, ונוח מכונה בחז"ל צדיק בפרווה. צדיק בפרווה. צדיק בפרווה הכוונה שהוא מכוסה בפרווה, בחוץ קור גדול, אבל לא חם, הוא בסדר, הוא מוגן מהקור. מה קורה עם האחרים שאין להם פרווה? פחות מעניין, הוא בתוך הפרווה, זה נקרא צדיק בפרווה. התורה אומרת, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. ואילו לגבי אברהם נאמר, התהלך לפניי והיה תמים. חז"ל עומדים על ההבחנה בין שני הפסוקים הללו, שמבטאים גישות שונות בעבודת השם. ההליכה של נוח היא הליכה את האלוקים התהלך נוח, זו הליכה שנסמכת, היא הליכה מגיבה, וההליכה של אברהם התהלך לפניי בעת המים, זו הליכה שונה, היא הליכה יוזמת, הליכה עצמאית בהרבה מאוד מובנים, הוא הולך לפני השם. אם אני חוזר לרגע לשאלה הראשונה, היה לו כבר רצון ללכת לארץ כנען ואז השם מצווה אותו. הוא הולך לפני השם, לפני הציווי. אבל בהבחנה בין נוח לאברהם יש כמובן הוראה עצומה בעבודת השם ובתכלית האדם בעולמו. ואומנם מדובר בשני המקרים בהליכה, גם נוח התהלך את האלוהים, התהלך נוח, וגם אברהם התהלך, התהלך לפניי ויהיה תמים. בשני המקרים מדובר בהליכה, בהליכה. גם הציווי בפרשתנו לך לך, העניין הראשון שלו פשט הכתוב זה לך, ואברהם מתהלך. אברהם מצווה מספר פעמים על ההליכה, מצווה יותר מפעם אחת על ההליכה, והולך כל הזמן. קום והתהלך בארץ, אברהם מתהלך לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל, כמו שסופי הפרשה מעידים. רש"י הקדוש על המקום בלך לך אומר, רש"י מפורסם, לך לך להנאתך ולטובתך, ושם איתך לגוי גדול וכו', להנאתך ולטובתך. יש באמירה לך לך לכאורה כפל לשון. הקדוש ברוך הוא יכול היה לומר לו לך. מה זה הלך בניקוד נוסף, בניקוד אחר? הלכה זה אותם אותיות של לך, אבל בניקוד אחר זה מקבל משמעות שונה. הלך הראשון זה משהו אולי go, כן? באנגלית זה go. לך זה for yourself, אוקיי? זה בשבילך, להנאתך. רק שמבין את זה, להנאתך, לטובתך. זאת אומרת, ההליכה היא לכאורה, הליכה היא לא לכאורה, הליכה זה התקדמות. כשאדם הולך הוא מתקדם. הליכה זה העניין שלו זה הנאה וטובה. טובה של האדם עצמו, להנאתך, לטובתך. זאת אומרת, יש בכפל הלשון, כפל הלשון מבחינת האותיות, יש משמעות שונה ואחרת לכאורה בין שני המילים, בין הלך לבין הליכה. בפנימיות כמובן נבין שזה מדובר בשתי דרגות הליכה שונות, הליכה של התקדמות מתוך השתפרות והשתדרגות ראייה של אדם, כך צריך לראות אדם מוכני, ראייה של שינוי מתמיד. אתה באופן מתמיד עולה, באופן מתמיד מתקדם, באופן מתמיד משתדרג, משתפר, משתנה. אתה לא נשאר אף פעם במקום. אף פעם, אף לא רגע אחד בחיים, זו השאיפה. ככל שאדם הוא יותר רוחני, המבחן הכי גדול לאדם רוחני זה אם הוא משתפר, אם הוא משתנה. אם אדם אומר, אני הגעתי למקום שלי, אני עכשיו נמצא במקום שלי. יש לו מקום, הוא בבעיה מבחינה רוחנית, בעיה גדולה מאוד. אני בסדר, אני מושלם, אני טוב לי איפה שאני, אני במקום, זה בעיה. ללכת בלך לך שאברהם מצווה זה לא הליכה ממקום גיאוגרפי כזה למקום גיאוגרפי אחר. אם זה היה הליכה ממקום גיאוגרפי כזה למקום גיאוגרפי אחר, זה היה פחות מעניין מבחינה דתית. זה היה מעניין בתור היסטוריה, זה היה מעניין בתור גיאוגרפיה, זה היה מעניין בתור סוציולוגיה, לא יודע. להבין איך תנועת הנדידה של עמים ושבטים. אבל זה לא היה מעניין מבחינה דתית. אנחנו מקבלים הוראות לחיים מהתורה. אז אנחנו צריכים להבין מה יש בהליכה הזו שהיא בפנימיות, שהיא לא הליכה ממקום גיאוגרפי למקום גיאוגרפי, אלא היא הליכה מדרגת הליכה אחת אל דרגת הליכה גבוהה ממנה. אנחנו נדבר על דרגות בהליכה, על זה אנחנו נדבר. זה מהות ההבדל אולי בין ההליכה הגוית של נוח. ואני אומר, כל מה שאני אומר, אני אומר, בלי להתעלם מהעובדה שנוח נקרא על ידי, התורה קוראת לו איזה כתמים. זאת אומרת, אני לא מתעלם מזה, אני אבל עכשיו רוצה להראות את הפן של, לא, הגויים נקראים בני נוח. הגויים נקראים גם היום בני נוח. הם מצווים בשבע מצוות שנקראות מצוות בני נוח. אז ההליכה הגוית היא מודגמת על ידי נוח, וההליכה היהודית מודגמת על ידי אברהם. וזה שתי סגנונות הליכה שונים עם תפיסות עולם פילוסופיות שונות מאחוריהן. זאת אומרת, זה מחלק את העולם לשניים, בני נוח ויהודים. עכשיו, בתוך בני נוח תשימו את הסבים ואת הישמעאלים ואת הסינים ואת מי שאתם רוצים, זה בני נוח. ויש יהודים, זה משהו אחר, הליכה אחרת, הליכה אחרת. נוח נשמח כשהוא הולך על הקדוש ברוך הוא. זה דבר גבוה נוח, זה דבר יפה מאוד. הרבה פעמים, כן, זה מספיק בשביל להצטיין. בשביל להצטיין זה מספיק. רק שזה מספיק להצטיין בשביל מי שאינו יהודי. בשביל יהודי זה לא מספיק. אברהם הולך בתור מוביל, בתור מנחה, מכוח הנשמה האלוקית, מתוך החלק אלוק הממעל שתמון בו. הוא לא רגוע. זה אגב מאפיין יהודים לאורך כל ההיסטוריה. יהודים לא אנשים רגועים. הם לא רגועים, הם כל הזמן מחפשים אקשן. והחיפוש אחר האקשן קשור לעובדה של נשמה שלהם היא חלק אלוקה ממעל. והוא תובע כל הזמן, הנשמה תובעת מהאדם, דורשת ממנו, דורשת, מכריחה אותו להתנועה, להיות, לחפש מקום נוסף. הביטוי הגיאוגרפי של חיפוש מקום, גם בנדודים, ביהודי הנודד, הביטוי הגיאוגרפי הוא רק לבוש לחיפוש הנשמתי, שהנשמה טובעת מהאדם את התנועה הזו, מהיהודי את התנועה הזו. ההליכה הזו היא לא מנותקת מהליכה, מהלענתך ולטובתך, ולכאורה אפשר לומר שיש בזה איזה סוג של תרתי סתרי. אתה אומר, אתה הולך, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להשתפר. טוב, אנחנו לומדים אבל כל הזמן שההליכה וההשתפרות וההתקדמות צריכים להיות על בסיס שאתה מתנתק מההליכה, מהנאות שלך, מהטובה שלך, מהרצון לקבל לעצמו, נכון? אנחנו לומדים את זה ומשתדלים בזה הרבה מאוד, שההתקדמות שלנו תהיה שונה. אז, ובכלל, איך אפשר שהליכה והתקדמות בצורה רוחנית, שמשפיע כמובן לכל החיים הגשמיים שלנו בסופו של דבר, בתהליך אומנם, ולא בזבנג וגמרנו, אבל היא משפיעה בסופו של דבר לכל החיים הגשמיים שלנו פה בעולם הזה, ועל כל העולם כולו, לא משנה, גם על בני נוח וגם על הבריאות כולם, איך יכול להיות שתהיה מעורבת בהליכה כזו הנאה אישית, טובה אישית? אוקיי? זה הצגת השאלה בצורה מעט שונה, אבל רק בשביל לחדד את הדברים. אתה אומר, אני רוצה להתקדם מבחינה רוחנית. התקדמות מבחינה רוחנית זה להצטלק מהרצון לקבל לעצמו באופן שאתה הופך אותו לרצון לקבל על מנת לתת. ופה אומר לי רש"י, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זה לך להנאתך לטובתך, זה עליך. לך לך זה להנחה לטובתך, איך זה יכול להיות? כדי להבין את זה צריך לדעת שאברהם אבינו, כשהוא נמצא בחרן, הוא מגיע לכאורה לסיאו. בן כמה הוא? 75. קל לזכור את זה, כי כשהוא מקבל את הציווי לך לך, אולי אני מקדים קצת המאוחר, אבל רק בשביל הזכרנו את המספר, אז אני אגיד לכם. אז חז"ל אומרים שזה לא בכדי שהוא בגיל 75, אלא 75 זה גימטריה כהן. כהן. הוא התקדש ככהן לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא משרת בקודש. לדרגה הזו הגיע בחרן. מה כוונת הדברים? אנחנו רואים שכשהוא יוצא משם, אז הוא יוצא עם הנפש אשר עשו בחרן. הוא לא הרב הראשי של ישראל, הוא הרב הראשי של העולם. הוא הרב הראשי של העולם, הוא אברהם העברי, הוא צד אחד וכל העולם כולו מהצד השני. ושלא תטעו, כשהתורה אומרת פה מברכך ועברך מברכך ומקללך האור, זה לא סתם שמברכך זה בלשון רבים ומקללך זה בלשון יחיד. אומרים חז"ל, מברכך זה בלשון רבים כי כולם אהבו את אברהם, מקללך האור זה בלשון יחיד כי היה אחד בעולם שלא אהב אותו, שמו היה נמרוד. אחד. אברהם הגיע להיות האום העולם, הבריאות, האום השמיים. כך הוא קורא לו אברהם או אבי. הוא הגיע להיות האום. הוא משפיע באופן שקשה לדמיין. הוא כל יום מוליד נשמות חדשות במובן הזה שהוא הופך אנשים מפגנים, עובדי אלילים, לעובדי השם. כל יום האוהל ארבע פתחים משחיל את כולם, מערך את כולם. כן, אפשר רק על האירוח של אברהם להעביר כמה שיעורים, מה אפשר ללמוד מהאירוח של אברהם. הוא מפיץ חסד בכל העולם, הוא עושה רבבות רבבות רבבות, הוא מצליח. הוא גם נעשה עשיר, יש לו צאן, יש לו בקר, נכון? הכל טוב, למה להזיז אותו? הלו בידוע שהדרך ממעטת ממון, הדרך ממעטת פריה ורביה, עוד אין לו ילדים, והדרך ממעטת את שמו של האדם. אדם כדי לייצר לעצמו שם, שם טוב, טוב שם, משמן טוב. אדם רוצה שם טוב. אם הוא רוצה שם טוב, חז"ל מלמדים אותנו, הוא צריך להיות במקום, לא בדרך. בדרך אתה היום פה, מחר, מחרתיים שם, אף אחד לא מכיר אותך כמו שצריך. איך ידעו שאתה כזה טוב ויש לך שם טוב ואתה סוחר הגון ושאתה בן אדם ישר ושאתה בן אדם טוב? אתה היום היית פה, מחר אתה שם פה. אף אחד לא ידע את זה. הדרך ממעטת בשלושת אלה, ממון, פריה ורביעה ושם. אז השאלה מתעצמת, אם ככה, למה להזיז את אברהם? למה? מה? סליחה? לא שמעתי. למה זה ממעט את השם? כי אדם שלא גר באותו מקום, הוא לא מצליח לייצר לעצמו שם. אין לו הזדמנות להתחכך עם בני האדם האחרים. נוח, שהוא הגוי האולטימטיבי, במובן הזה שאם אדם, אם גוי, מקיים שבע מצוות בני נוח, שבע מצוות בלבד, הוא נקרא חסיד אומות העולם. הוא הולך בהתאם לציווי האלוקי. אברהם, אמרנו, הילוכו שונה בתכלית, גבוה מההילוך הנוחי עשרות מונים. ההילוך, צורת ההליכה של הגוי, של נוח ובני נוח אחריו, מגיעים לידי ניצוי בשבע מצוות. שבע מצוות מוצתה כל הדרך הגוי. לא דורשים מגוי, לא דורשים מגוי יותר מזה. בעולם הבא, נכון. נכון, הרמב״ם אומר שיש חוקים על הרמב״ם, אבל הרמב״ם אומר, ממשה עד משה לא קם כמשה, הרמב״ם אומר שהוא זוכל גן עדן. גוי כזה, שקיים שבע מצוות בני נוח, נקרא חסיד אומות העולם וזוכה לגן עדן. זה לא הנושא. אני אומר, רוב, יש חולקים על הרמב״ם וזה רוב, אבל זה הרמב״ם בכל זאת. אצל היהודים, ההילוך היהודי לא מסתכם ב-613 מצוות, לא 7, 613, וזה לא נגמר שם. כי מהיהודי דורשים, אחרי שעשית 613 מצוות, עכשיו תשפר אותם, תעשה אותם בצורה עוד יותר טובה, ועוד יותר טובה, ועוד יותר טובה, עם כוונות יותר דקות, יותר זקות, יותר עדינות, יותר תשתלם בעבודת המידות. תעשה את הכל, כל הזמן, ברמה יותר גבוהה. לא יצייר שהיה מישהו שהיה כאן 613 מצוות, נניח שהיינו מגיעים לזה. היהודי האולטימטיבי. אז זה לא שהוא הגיע למקומו. הוא לא יכול היה אחרי שקיים 613 מצוות, לא יצויר ש... האם שמים היה איזה מלאך בא מסמן לו וי, על כל מצווה שהוא עושה, חוף שעושה 613 וויים. אז עכשיו היו אומרים לו, אדוני, תתחיל מההתחלה, בכל מצווה שעשית, שקיימת כבר, תקיים אותה בצורה יותר דקה, יותר זקה, יותר עדינה, תשתלם בעבודת המידות, תתקדם, עשית בדרגה מסוימת, היית ענב ב-70%, עכשיו תהיה ענב ב-90% ותקיים כל מצוות באותה צורה. זאת אומרת, ההליכה, לא רק שהיא לא ממקום גיאוגרפי למקום גיאוגרפי, במובן הזה שהיא לא באה ללמד אותנו שהוא הלך גיאוגרפית מחרן לארץ ישראל. זה לא מסע בין טריטוריות. שם באו למשי שאברהם עשה מסע בין טריטוריות. אלא המסע של אברהם הוא התקדמות מדרגה לדרגה. אז הכל מתחיל ברצון. אז כבר בפרשה הקודמת אנחנו רואים שהיה רצון לתרח, היה רצון לתרח ולאברהם לתת לארץ כנען. עוד לפני הציווי, עוד לפני הציווי, ויצאו מטעם מאור כסדים ללכת ארץ כנען. זה שלושת הפסוקים האחרונים שמסיימים פרשת נוח. הם מתחילים ללכת, אבל רצון כשלעצמו לא מספיק. הוא מגיע לחרן ושם הוא עושה נפשות, הוא מתקדם, הוא בלשון הקבלה זה נקרא שהוא מברר מצוצות, מברר מצוצות, הוא מברר את המצוצות בחרן, ולכאורה עכשיו הוא הגיע מבחינת ההליכה שלו לסין, למיצוי. הוא, כמו שאמרנו, הוא מוכר בכל העולם, הוא הרב הראשי של כל העולם, הוא אברהם העברי מעבר אחד, כולם באים להסתופף בצל קורתו, להתארח אצלו באוהל בלי יוצא מן הכלל. כולם אוהבים אותו, יש לו, כולם אוהבים אותו, מברך, עבריך מברכיך בלשון רבים, יש לו שונא אחד נמרוד מקללך האור, בלשון יחיד, שונא אחד. תן לו לשבת, תן לו להתפתח, תן לו להתפתח, תן לו לעשות עוד נפשות. הנפש אשר עשו בחרן יעשו שם עם רבבות רבבות נשמות של גויים שקידמו אותם לעבודת השם, לאמונה באל אחד, כן? אבי אבות המונותאיזם בעולם זה אברהם אבינו. תן לו לשבת עכשיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה להתקדם באמת, אין במקום אחד לשבת, אתה צריך להתקדם, צריך להתפתח. עד כאן חרן, עכשיו אתה צריך ללכת למקום יותר גבוה. היה לך רצון כזה? תביא אותו לידי ביטוי, את הרצון הזה תביא, היה רצון מפרשת נוח, עכשיו תביא אותו לידי ביטוי. כדי שאדם יצליח לעשות את רצון השם בצורה הזו, הוא צריך לדעת, וזה מה שהתורה מבקש ללמד אותנו, וזה רש"י להנאתך לטובתך, שלא כמו ההליכה הגוית, שהיא רואה בהנאה וטובה של האדם דרך אפשרית, מנותקת, לא יכולה להיות קשורה לרוחניות. אדם יכול לפתח את האגו שלו, את האני שלו, את האישיות שלו, במה שהוא צובר לעצמו בעולם הזה, נכסים, ממון וכו', כבוד, כל דבר אחר. זה גישה. אבל אם אתה נוקט בדרך הזו של הגירה וסבירה וכו', אתה מנותק מרוחניות. ו... יכול להיות בזה הפוך, אנחנו רואים את זה, נכון? כל מיני נזירים גם בארצות המזרח וגם אצל הנצרנים ובכל מיני מקומות אחרים, סוגים שונים של התנזרות מעולם החומר, וכביכול פיתוח של האני והעצמה אישית, שהעניין של הזה זה אני לא יענה מהעולם הזה, אני לא יענה מהעולם הזה. זאת אומרת, הגוי לא מסוגל לתפוס, אין תפיסת עולם כזו שאומר אתה יכול להיות רוחני וגם ליהנות מהעולם. אין דבר כזה. או שאתה נוטש את העולם, את הנערות החומריות, או שאתה בונה לעצמך הערכה עצמית, תשמח מה שאתה תופס בעולם החומר כמה שיותר. אז אם אתה עשיר, אם אתה ביל גייטס, אז יש לך המון הערכה והמון זה, ואתה יכול להגיע לדרגות מסוימות של עושר וסיפוק וכולי, עושר באלף. אבל אתה לא יכול בו זמנית להיות גם ביל גייטס וגם נזיר טיבטי. אתה לא יכול להיות. זה או...
לא ממון, גם פורו.
בכל דבר, זה נכון. בכל ההנאות הללו שהן הנאות גשמיות. בכל ההנאות הללו. שהן הנאות גשמיות. אז תחליט, אתה רוצה להיות בעולם החומר, זה אפשרי וזה בסדר. תדע, שאתה לא תהיה בעולם הרוח. זה תפיסת עולם פילוסופית. פילוסופית. נכון, זה מופיע בכמה עניינים, זה קשור להרבה מאוד עניינים בגמרא, הרבה מאוד עניינים בגמרא, ובין היתר לוויכוחים של חכמי ישראל ביחס לרומי ולכוונות שלה שהיא בונה שווקים ובונה גשרים ובונה דרכים וכו'. אז באמת הגישה של רבי שמעון שם, גמרא בעבודה זרה ובעוד מקומות, זה ש... כל מה שהם עושים, הם עושים להנאתם, הם לא עושים את זה להגביר את הרוחניות ואת השלום בעולם, אלא הם עושים את זה להנאה כדי לגבות מיסים וכו'. אז יש או שאתה מפתח תעני באמצעות החומר, או שאתה מבטל תעני לחלוטין, מתנתק לגמרי מעולם החומר, ומייצר איזשהו ביטול מוחלט לעולם החומר, עם איזה חיבור, כן, הדמו שאני אוהב תמיד זה איזה נזיר שישן מתארת לאיזה עץ בננה וכל היום רק מהמהם איזה מנטרה ולא עושה שום דבר. לא עושה שום דבר, הוא לא נשוי, הוא לא מתחתן, הוא לא מביא ילדים, הוא לא עושה מסחר, הוא לא שום דבר. פעם ביום הוא מוריד לעצמו בננה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן שם על העץ, מסתפק בזה, הוא מסתפק במועט, והוא מגיע, הוא יכול לרחף באוויר עם הגוף. וואו, אין לזה שום ערך על פי יהדות, שום ערך. אחד כזה שמרחף באוויר, הוא יכול לרחף באוויר, כך סיפרו לי, לא ראיתי, אבל אנשים שראו את זה סיפרו לי, שראו אנשים יושבים בישיבת יוגה ועושים איזה כניסה מדיטטיבית עמוקה לזה, והם עושים איזה אנרגיה ומרחפים באוויר, ואין לזה שום ערך על פי תורה, שום ערך שהוא, כלום, זה לא שווה פרוטה. לא יקרה שעכשיו יש פה מישהו בבית הכנסת יושב בתפילה ומרחף באוויר, שום ערך. לא מחשיבים אותו בתור שני אנשים למניין, לא נותנים לו איזה כיבוד בעלייה לתורה, כלום, שום דבר, זה באוויר. זה לא, זה בכלל לא מדבר אלינו. שום עשיית ניסים כאלה, במרכאות יש לא במרכאות, לא מעלה ולא מורידה במעלת היהודי. לא, 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 בלי שום קשר. משום שאין לזה, אין מצווה כזו. אין שיטה כזו שהדברים האלה הופכים אותך ליהודי יותר טוב. זה שאתה מרחש. בבקשה, תהיה לי קצת טוב, אין שום בעיה, אני לא נגד. אני לא נגד שעשע, זה לא אמרתי שזה פסול, אמרתי רק זה לא נותן נקודות זכות. זה לא פסול, זה לא עבירה, אבל זה לא נותן שום נקודות זכות. אז כל מה שאנחנו רוצים זה בסופו של דבר לא להתקדש במותר. אז אם אין לזה ערך, אין לזה משמעות, אלא אם כן אתה עושה לזה באמת מצוות, משעשע הילדים חולים, בסדר, זה יכול להיות שזה יהיה לשימוש בכוח הזה, יהיה לזה משום מעשה של חטא. אז אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים, מתחילים להבין את ההליכה הזו, את ההבדל בין אני לעין, אני לעין. עין, עין ואני זה אותם אותיות בדיוק. א' י' נ', א' נ' י'. אותם אותיות, עין ואני. אצל הגוי זה או עין או אני. או. אצל יהודי זה יכול להיות גם אני וגם עין. הנאה של יהודי היא שונה בתכלית. הלך לך זה תתקדם מדרגה לדרגה, תשתפר כל הזמן, תהיה לעולם בדרך, אף פעם לא במקום אחד. תעלה בדרגות הרוחניות, לא, אבל לא בשביל לסבול, לא בשביל להסתגף, לא בשביל להצטער, לא בשביל להיות קדוש מעונה. מסוג כזה או מסוג אחר? בשום פנים ואופן. אלא להנאתך ולטובתך. בדיוק הפוך. לא קיצוניות של אני ולא קיצוניות של עין. לכן זה לא שתי קצוות. אנחנו דרך האמצע, עם סגולה. אנחנו רוצים דרך האמצע. מה זה עם סגולה? למה אנחנו רוצים עם סגולה? הסגול. הניקוד של הסגול. יש חיריק, יש צרי ויש סגול. סגול זה מערכת ג' קווים. קו ימין, הרצון לתת. קו שמאל, הרצון לקבל. וקו האמצע. קו האמצע זה הרצון לקבל על מנת לתת. אבל אני קודם רוצה לקבל. אני רוצה לקבל. אני גם לא מתבייש בזה. אבל אני רוצה לקבל על מנת לתת. אני רוצה על מנת להשפיע. אז לכן אנחנו נקראים בני ישראל. יעקב הוא מדגים את נקודת האמצע הזו. יעקב שנקרא לימים ישראל, הוא מדגים את נקודת האמצע. אברהם את קו הימין, יצחק את קו השמאל, ויעקב את קו האמצע. לכן אנחנו נקראים בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחרי הנקודה הזו. אנחנו העם הסגולה. אנחנו אחרי הנקודה השלישית הזו, אבל קו האמצע. אנחנו לא בקיצוניות הזו ולא בקיצוניות הזו, אלא אתה צריך ללכת בצורה כזו שאתה חי את העני וחי את העין בו זמנית. איך זה אפשרי? זה תורה ומצוות. זה מה שאתה רוצה להגיד. אתה יכול לרצות להגיע לכנען. אברהם פיתח את הרצון הזה לבד עוד לפני הציבור האלוקי. הוא יוצא עם תרח עוד לפני הציבור האלוקי. אבל איפה הוא שוקע? בחרן. משתקע. בחרן. שוקע, משתקע. בחרן. ושם לכאורה הכל טוב. ואז בא הציבור האלוקי. ואומר לנו, ואומר לא לאברהם, אומר לנו, לכל אחד מאיתנו, לאברהם שבנו. אומר לנו, גם כשנדמה לך שהגעת למיצוי, אתה כבר בקהילה. אתה כבר יושב, אתה כבר מוכר, אתה כבר, הכל בסדר. תתעורר. אם אתה מרגיש שרה, אתה לא במקום. אתה צריך להיות בהליכה, אתה צריך להיות בדרך. זה לא אומר לעבור קהילה. זה אומר בתוך הקהילה, לשפר, להשתנות, להתקדם. זה הנאה אמיתית. הנאה זה מלשון, כי איני אביה אותה. איני זה... גרם לה, הזיז אותה מהעני שלה. היא רצתה משהו מסוים ואביה עני אותה מלעשות את המעשה, והיינו הזיז אותה מהעני שלה. הוא גרם לה לרצות משהו אחר. הפיכה של העני לעין אצל יהודי היא לא נעשית בדרך של סיגוף, בדרך של ביטול של העני, בדרך של, מה המטרה של הסיגוף? הסיגוף זה לבטל את הגוף, לפעמים באמצעים אכזריים, לפעמים דברים אכזריים. רואים את זה אצל אומות העולם, אפשר להזדעזע לו. אצל השיעים יש להם איזה חג שנקרא חגה, שנקראת אשורה, שמקים את עצמם עזוב דם, נועצים בעצמם ברזלים, נועצים בגוף, מחוררים את הלשון, מקים עם שרשרות עד זוב דם ממש, עד התעלפויות את עצמם. דברים הזויים. וזה לא... ויש עוד מיני סיגופים בארצות המזרח שהם בלתי נתפסים. בלתי נתפסים. זה לא הדרך של יהודי. אתה רוצה להתקדש, אתה רוצה לקדש את החומר, אתה מוזמן. איך? תיקח את החומר, תשתמש בו להתקדש את מצוות. להפך. אתה צובר חומר, כסף לצורה העניין, השתמש בו לפיית מצוות. אתה, יש לך תאווה הגיונית, בריאה וטבעית לאישה, תשתמש בזה לחור, להחזיק את המשפחה, לפתח משפחה. יש לך תאווה לצבור, תצבור ידע. ולא, אין הבדל לנו בין התאווה לצבור כסף לבין התאווה לצבור ידע. אין הבדל, זה בא מאותו מקום, רצון לקבל לעצמו. רק השאלה לאן אתה מפיץ את המנוע הזה? זה מנוע. הרצון לקבל לעצמו זה מנוע, זה דוחף את האדם לרצות. שאלה מה אתה רוצה, חבל, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה את הארץ הכנען, הקדוש ברוך הוא יסייע, אתה תגיע לשם. אתה צריך לדעת לא לשבת בחרן, לא לשכוח. כי הציווי הוא לך לך. אל תדאג, זה גם להנאתך וגם לטובתך. קודם כל להנאתך, ובסוף תראה שזה גם לטובתך. יכול להיות שבזמן שאדם נמצא בדרך, הוא לא רואה שזה לטובתו. הדרך ממעטת, תראה, ורידיה, ממעטת ממון, ממעטת השם. קשה לראות לך דרך, תעזור לך להתפתח. זה דבר שקשה לראות אותו. אבל, אומר רש"י, לא רק שזה אלא הנחה, זה הנאה היהודית האמיתית שאתה מתקדם, משתפר, ואתה צובר בשביל לתת, אתה מקבל בשביל לתת, אלא זה בסופו של דבר יתברר להיות להנאתך. זה נראה בהפוך על הפוך, אבל זה יסוד, יסוד בתורת הסוד. הפוך על הפוך זה יסוד בתורת הסוד. כמו שבשבת דיברנו על העניין הזה שאם אדם עייף, אם אדם מגיע מהעבודה עייף, אז הדרך הטבעית זה להגיד אני עייף, אני הולך לנוח. באמת, מה שיקרה ברוב המקרים זה שהוא לא יקום יותר רענן אם הוא ילך לתנומה קצרה, ואם הוא ילך לתנומה ארוכה הוא יתעורר בבוקר. אבל פעילות לא תהיה לו מזה. אבל אם הוא יצא לריצה, הוא בא עייף, והוא יצא לריצה 20 דקות, around the block, פעמיים around the block, הוא חוזר הביתה רענן. זה פעילות לא. איך זה? זה נקרא הפוך על הפוך. או הליכה, לא משנה, כל פעילות נמרצת דווקא, שדורשת כוח. הפוך מהעייפות. אתה אומר, אני עייף, אני הולך לישון. לא, אתה עייף, אתה טעות. זה הפוך על הפוך. זה קיים בהרבה מאוד דברים. מסביעו, רעב, מרעיבו, שבע, לא נרחיב, כמו שאני מבין מה אני אומר, יודע על מה מדובר. עניינים שקשורים לצניעות.
אז זה תתחיל על העייף.
יש מקום לדבר מה זה עייף, אבל יש מקום לדבר. אבל בעצם זה שאני עושה את ההפוך על הפוך, אני מגלה כוח התנגדות, אני מתחבר לנקודה האמצעית, לקו האמצע. לאותו קו אמצע שדיברנו עליו, שהוא מודגם ביעקב אבינו. זה כוח, זה החוט הלהט בנורה. יש בנורה פלוס, זה הרצון לתת. יש בנורה מינוס, זה הרצון לקבל לעצמו. שני הכתבים האלה קיימים ואין אור. אין אור. בשביל שיהיה אור צריך נגד. נגד, קוראים לזה נגד. החיבור בין שני הכתבים על ידי תיל, שמונע, שהוא מתנגד לזרימה של הזרם, יוצר את האור. זאת אומרת, בזה שאתה דוחה, בזה שאתה מתנגד, אתה יוצר את האור. אתה יוצר משהו שלא היה שם. הוא היה בפוטנציאל. להוציא את הפוטנציאל מהכוח אל הפועל, אתה צריך לגלות כוח התנגדות. לעשות הפוך על הפוך. הפוך על הפוך. זה הסוד. אם אתה רוצה ליהנות מהשפע האלוקי, אתה מוזמן לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שנהנה ממנו. יהודי, אמרתי לכם, אני יושב כמה פעמים, זה גימטריה חי טוב. אבל אתה צריך לעשות את זה כשאתה מגלה כוח ההתנגדות. אתה דוחה קודם כל את האור. אתה קודם כל אומר, רגע, לא מיד חוטף. קודם כל אתה עוצר. אתה אומר, רגע, אני לא... אני רעב, אני לא מיד אוכל. לא, לא מיד אוכל. אני כל ידיים, ואני אברך על המוציא, ואני אבדוק את כשרות המאכלים, ואני אבדה שלא אכלתי לפני זה בשר, וטווח הזמנים, ואם יש לי, אם חסר לי להשלים את השש שעות, חסר לי, אז אני מתאפק. אני דוחה את האור. כשאני דוחה את האור, אני מקבל אותו חזרה מותאם לכלים שלי. זה נקרא אור חוזר. אני מקבל אותו מותאם לכלים שלי. זה נכון לגבי קשר בין גבר לאישה, זה נכון לקשר בין שותפים, זה נכון בין בוס בין מעביד לעובד ובין עובד למעביד. רוצים לקדם אותך, אל תחטוף, לאט. תגיד רגע, זה מאוד מחמיא, אני צריך לחשוב על זה. עצם זה שאתה דוחה את האור, מחזיר לך אותו. מחזיר אותו בכלים, בכלים הראויים והנכונים. הרבה פעמים עושים שגיאה, חוטפים. זה יכול לקרות. ואם אדם יבחן תסתכל לאחור. יש לנו היום, ברוך השם, כולם פה אנשים בוגרים, אז יש פרספקטיבה כבר לאחור על החיים. תראו שזה עובד כמו שם שוויצרי. איפה שחוטפים, קבלים כאב בטן. קבלים כאב בטן. איפה שאתה לאט לאט ודוחה ולא לא בהתנפלות, זה חוזר בנעימות, זה חוזר נכון, זה חוזר מתאימה. בכל התחומים, בכל התחומים, בכל הקשרים הבין אישיים, זה דבר חשוב לדעת. בכל הקשרים הבין אישיים ובכל התחומים בחיים. זה עובד. תדחה. זה נקרא קצת, זה נראה כמו שאתה מתפנק על ה... תתפנק קצת, תגיד לא, לא מגיע לי של ההלכה, אדם קוראים לו לעלות לעלות לשליח ציבור. אז מה הדבר הראשון שצריך להגיד? לדחות. לא, 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 שיפצירו בו, פעם ופעמיים. אז אפשר להגיד שזה עניין של מימוש, אפשר להגיד זה ככה. אבל, נו, ואם הוא יגיד פעם אחת שהוא לא תודה, זה גם מימוש. ואם הוא לא יגיד בכלל, והזמינו אותו, אבל זה לא נימוס. הזמינו אותי, אני לא ביקשתי. הזמינו אותי, אני עולה. זה גם נימוס. אבל פה מתכוונים עליהם לדחות את האור. יש בזה עניין של כבוד. תדחה את הכבוד. תדחה. זה יחזור נעים. בפעם השנייה שיפצירו בך, זה לא יגרום לכאבי בטן, לא אצל האחרים ולא אצלך. זה יתחיל החלקה. תהיה תפילה טובה וחלקה. אתה חייב, זה כלל כל כך חשוב שאי אפשר להגזים בחשיבות שלו. זה יסוד מוסד. כל המצוות בנויות באופן הזה, שאנחנו מצווים בסופו של דבר, אם תסתכלו על כל המצוות, כל המצוות הם כאלה שדוחים את האור. הם לא, אין שום דבר בהתנפלות. אדם צריך לרוץ למצווה, אבל גם ברגע שהוא מקיים אותה הוא מגלה כוח התנגדות. כל מה שהוא עושה, אדם רוצה לתת צדקה, בשביל לתת צדקה אתה תגלה כוח התנגדות. אני עבדתי על הכסף, הרווחתי אותו בדם יזע ודמעות, עכשיו אני צריך לתת צדקה כי אני מצווה. אז לא איזה שאם בן אדם מרחם על העני זה ספק אם זה צדקה. אם אתה נופל בגלל שאתה רוצה להשתיק את המצפון שלך, זה שאלה אם זה צדקה, שלא חד שלום נבטא לעצמנו זכויות. אבל זה צדקה מהרמה הלא גבוהה. צדקה ברמה הכי גבוהה זה כשאדם נותן והוא לא רוצה לתת, אבל אני אקבל שמוכו ציבה. השם ציבה אז אני נותן, בלי חוכמות. וכן על זה הדרך, אדם רואה חמור שונאו בדרך, הוא לא אוהב את הבן אדם ומבחינתו שהחמור יתפגר, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה עזוב תעזוב עמו, בוא תעזור לו. עכשיו הוא רואה אותו עם פנצ'ר בגשם, פנצ'ר בגשם, זה שעושה לו צרות, אחד שעושה לו צרות הוא לא יכול להוציא את המכשיר סוף את הרסרטון יפה בזה ולהפיץ בקבוצות. לא, הוא חייב לעצור, לצאת לגשם, לעזור לו להחליף את הגלגל. למה? כי השם ציווה. איזה כוח התנגדות אדם צריך לגלות ברגעים כאלה? תקרא איזה תעצומות נפש, ועוד. זה תעצומות נפש, וזה כוחות נפשיים וכוחות רוחניים, ובעיקר להיות, להחפיף את עצמו לרצון השם, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. מה זה אבל בהגדרות ובמונחים שהשתמשנו בהם עד עכשיו, הוא מגלה כוח התנגדות. הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא מפתח כוח התנגדות. התחושה הכי שגויה אצל האדם זה השעננות הזו, שנובעת מהרגשה הגעתי למקום שלי. אני הגעתי, אני אין לי לאן להתקדם, אין לי צורך להתקדם, ברוך השם, עשיתי את שלי, הנה, הכל בסדר. יש בית, יש אישה, יש ילדים, יש ביזנס, הכל נראה בסדר. באותו רגע, בשעננות הזו, בתחושה של המקום, צריך להיזכר בציווי לך לך. לך לך. אין מצב שאדם נשאר במקום, ואתה בש ברוך הוא מבטיח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל הארץ אשר אראך. אז אם אנחנו כבר יודעים שהוא הלך לכיוון חרן, השם הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לכיוון כנען, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו לכנען, אז איזה ארץ הוא רוצה להראות לו? הוא כבר יודע שזה כנען. אלא מה? אומר הרב דובלי, אומר פלא פלאות, שמו מה אומר, מה זה הרקע? אומר קרה, מה זה הרקע? במחשבה ודאי הוא היה. הוא התכוון ללכת לשם. גם אמר אשר הרקע לרמוז אל גילויו של החסד כראוי, שאי אפשר להיות כי אם בארץ הנבחרת. אז נימוק אחד, איפה המקום היחידי שאברהם יכול להיות? אברהם הוא מרכבה לחסד, והוא איש החסד. מידת החסד של אברהם היא המידה בידיעה, ולכן כשרוצים ללמוד חסד לומדים אברהם. אז איפה הוא ימצא את זה? הוא ימצא את זה בישראל. ארץ ישראל היא המקום של אנשי חסד, לכן היא מתאימה ליהודים שהם גברים גומלי חסדים, בישנים ורחמנים. זה הנושא ריקון גבר, גומלי חסדים, גימל, גומלי בישנים, בית, ורחמנים זה ריש, זה גבר, מטריקון גבר. אז איפה הוא מתאים? גומלי חסדים פה בארץ ישראל. אבל הוא אומר כך, ונמצא שעניין אומרו אשר הרעקה, מה זה שכתוב אומר אל הארץ אשר הרעקה? מה זה הרעקה? רוצה לומר שיראה לו את עצמו ואת שורשו. זאת אומרת, קודם כל הקדוש ברוך הוא יראה לאברהם אבינו את השורש של אברהם, את עצמו, את העצמות ומהות של אברהם, את הגילוי של החסד שאברהם יוכל לראות בעצמו. אדם הולך בדרך, הוא נמצא בתהליך של התקדמות, הוא יגלה על עצמו דברים. עכשיו זה לא פשוט, זה לא קל, הדרך ממעטת. כל מי שנמצא בדרך יודע כמה הדרך קשה. הדרך לשידוך, הדרך להתפקד בזרע, הדרך היא קשה, הדרך היא לא דבר נעים. הדרך זה לא דבר נעים. הדרך היא קשה. אברהם אבינו נמצא בדרך, זה לא דבר פשוט להיות בדרך. רחל אמנו, בשבת זה יום הפטירה שלה, של רחל אמנו, איפה היא קבועה? בדרך. עליהם הדרך. עליהם הדרך. והיא זו שמבקה את בניה, היא זו שאנחנו חוזרים, היא זו שבאה לקראתנו, דווקא רחל אמנו. קוראים, אנחנו הלילה אומרים ברך עלינו. שואלים, הלילה התחלנו לשאול תעלומת, עד היום הזכרנו את הגשם, ועכשיו אנחנו שואלים על הגשם. כהן גדול שהיה מתפלל ביום כיפור בבית קודש הקודשים, היה שלא תשמע תפילתם של עוברי דרכים. חז"ל שואלים, אין לו דברים יותר חשובים. מה עכשיו, על מה הוא מתפלל שלא תשמע תפילתם של עוברי דרכים? מה, הוא לא יכול לדבר על השלום העולמי? כהן גדול בבית קודש הקודשים עכשיו הרגע השיא של כל השנה, מחפר את כל העוונות לעם ישראל, מבקש שלא יהיו חולים בעם ישראל, גם את זה הוא מבקש. אבל פתאום בתוך כל הבקשות הגדולות יש גם בקשה שנראית מוזרה, שלא תשמע תפילתם של עוברי דרכים. מה, עוברי דרכים הם יותר מחוני המעגל? חוני המעגל היה צריך להיות חוני המעגל בשביל להוריד גשם, להפסיק גשם. אז מה, עוברי דרכים הם חוני המעגל? שלא תשמע תפילתם, כי אם תשמע תפילתם ירדו גשמים. אלא אומרים חז"ל, זה דבר עצום. אומרים חז"ל, תפילת עוברי דרכים כמו תפילה של כהן גדול. יש תפילה, יש כוח למי שהוא נמצא בדרך, כוח עצום בתפילה שלו. כוח עצום. אז הקב"ה הוא מראה לאברהם, אשר הרקע אני אראה לך את הכוחות שגלומים ותמונים בך כשתהיה בדרך. דווקא כשתהיה בדרך, דווקא בלך לך. אני אראה אותם, אני אראה לך את מה שיש בך. והדבר השני, וגם יראינו לכל באי העולם. הרעקה זה אני אראה אותך לכולם. אתה לא תישאר נורה בפוטנציאל, פלוס ומינוס, בלי אור. יהיה אור. וזה נכון לכל אחד ואחת מאיתנו. האור שכל אחד ואחת יכול וצריך ומצווה להפיץ כיהודי, הוא אור עצום. כל אחד עם הבחינה שלו. כל אחד יש לו את הבחינה שלו במקום שהוא נמצא, עם הכלים ששם נתן לו, עם המזל ששם נתן לו, כמו ש כתב על הפרשה הקודמת בעל המכתב מאליהו. הוא אומר מגדל זה גימטרי המזל, ואז הוא מביא שם מה זה העניין של מזל. המקום שאדם נולד אליו, המקום, האישה שהוא נושא, סביבת המגורים שלו וכו', זה המזל שלו. אבל מה זה המזל? המזל זה כלים שהקדוש ברוך הוא נותן לו בשביל להביא את הפוטנציאל של היהודי המיוחד או היהודי המיוחדת הספציפית לביטוי, למיצוי. לכן זה לא מעניין מה יש לשני. השני קיבל את המזל שלו, כל אחד שותה מהם המזלו, יש פתגם כזה, נכון? השני קיבל את המזל שלו, כי רק עם ארגז הכלים המסוים הזה הוא יכול להביא את עצמו למימוש הפוטנציאל המסוים שיש לו. אין שני בני אדם עם אותו פוטנציאל, אין דבר כזה. כל אדם הוא יחיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא, הוא יחידני. ולא יהיה ולא היה אדם כמותו. אין עוד אחד, עוד אחד, כמוך, אין עוד אחד, לא היה ולא יהיה. עד קץ כל הדורות לא יהיה. כל אחד פה הוא יצירת אומנות יחידנית בעולם, יש לו את הכוחות ואת היכולות, והוא מקבל ארגז כלים מותאם לכוחות וליכולות האלה לעשות בהם שימוש. הוא צריך להכיר את ארגז הכלים, הוא צריך להיות בדרך, בדרך מכירים את ארגז הכלים, באכזבות, בקושעים. כן, זה קצת מתקשר למה שדיברנו לפני שהתחלנו את השיעור, המסע של נוח איש צדיק תמים בתוך תיבה שנראית כמו קבר, כולה שחורה מבפנים ומבחוץ, לא מוארת, מריחה רע, שנה שלמה אין תשמיש המיטה, עינויים כמו רחם, כמו קצת להיות תינוק ברחם. בעיה שתינוק ברחם הוא עדיין נוח לו. כן, שאלתי על תינוק ברחם, אתה רוצה לצאת? תגיד לי שום אופן, אמר לי פה רק לא לצאת. השתגעתם? לא רוצה לצאת. אוכל יש לי? יש לי. חמימות יש לי? יש לי. הגנה יש לי? יש לי. מה חסר לי פה? מה חסר ברחם? לא חסר כלום. הוא מוכרח לצאת, לכן זה בלחץ. כי הוא מוכרח, מכריחים אותו לצאת. הוא בלחץ. הוא בלחץ לצאת. עכשיו תגידו לי, מה שונה זה? אולי אנחנו עושים עוד ברך המשל. והיציאה שלנו מהעולם, שהיא מוכרחת, שכולם יחיו עד 1500 בבריאות טובה ותקינה. אבל היציאה שלנו מהעולם, כשהיא מוכרחת, זה בדיוק כמו אותו תינוק ברכם שמרחישים אותו לפי. אומרים לנו, צאים מבית כלא. זאת אומרת, הרבה שבחו להם שמה, צאים מבית כלא, מה יש לך בתוך הטבעה? המריחה גואשת והסוערת עם חיות ובהמות, וישם ירציל וירחם, כל היום עבודה, עולים, יורדים, מאכלים את זה ומאכלים טעו, ועוד חוטפים אחרי זה מהאריה גם כן איזה, כן, וישאר אח נוח כתוב, אח נוח, אז שם הרש"י מביא, אח, זה כמה פירושים, שהיה עובד כל כך קשה שהוא היה מוציא דם מהפה, כמה הרש"י אומר, הייתה לו דם מהגוף, דרך הפה. או אח, זה הפירוש השני, שאח שאריה נתן לו, הוא יחר יום אחד להביא את האוכל לאריה, אז אריה נתן לו שם איזה מכה והוא צעק אח, ונשאיר אותו צולע. ככה או כך, זה ודאי לא מצב נעים, אבל זה הטבע של דרך. טבע של דרך זה רגע של עיבור, זה זמן של קושי, זה זמן של, זה דרך. אבל אם אדם עושה את הדרך והוא מתקדם והוא משתפר, אז ממילא התוצאה לא מאחרת לבוא. הוא מאיר, הוא מפיץ את האור שלו לאחרים, הוא הופך להיות אהוב, הוא הופך להיות רצוי, הוא מקבל ערך מתוך עצמו, לא בגלל הסביבה, אלא מקבל ערך עצמאי מתוך עצמו. זה אברהם אבינו, היה לפני האלוקים, לא כמו נוח, את האלוקים התהלך נוח, אלא יתהלך לפניי בעיית עמים. הלך לפני, הוא הופך להיות יוזם, הוא הופך להיות עצמאי, הוא לא מגיב, הוא לא רוקד כל הזמן לפי החלילים של כל העולם, כדי לרצות כל הזמן את כולם וכולי, אלא הוא עצמאי, הוא יוזם, הוא מוביל. וזה מה שהיו היהודים מאז ומתמיד בכל העולם. בלי יוצא מנכלל, לא משנה באיזה גלות הם היו.
למה
נוח
לא היה
כאן? איך אתה רואה שנוח לא היה? נוח לא היה, בשום אופן איפה היה. נוח קיבל ציווי לבנות אליו, בנה שלה, התפלל על מישהו. כן, אבל אברהם אבינו במהלך שלו הוא רוצה דרך, הוא יורד למצרים, הוא יורד אחרי כן למצרים, ולכאורה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו אל הארץ אשר אראך. יש רעב בארץ, אברהם יוזם ירידה למצרים, הקדוש ברוך הוא מסכים עמו. עכשיו זה לא, בסופו של דבר במהלך רוחני רחוק, מעשה אבות סימן לבנים, כל הירידה של אברהם למצרים והחזרה שלו ממצרים, זה היה כדי לאפשר ביום מן הימים, דורות אחרי, לבני בנים שלו לרדת למצרים לגלות ולעלות מחזרה. יש הקבלה בין האופן שאברהם ושרה יורדים למצרים, הנגעים שהקדוש ברוך הוא מנגע את פרעו ובית פרעו, כמו המכות שהקדוש ברוך הוא יקה את המצרים לפני שעם ישראל יצא ממצרים, האופן שבו פרעו שולח את אברהם עם מתנות, רבות בעצומות, אברהם יוצא משם כבד בצון ובקר, בכסף ובזהב, זה מתנות שהוא קיבל מפרעו ביציאה ממצרים. גם שם פרעו ממהר לשלח אותו, כמו שפרעו אחרי כן, דורות אחרי, ממהר לשלח את עם ישראל. יש הקבלה. אז מה שאברהם אבינו עשה, זה הוא מיוזמתו יצר כבר נקרא לזה את המסלול שעם ישראל יעבור דורות אחרי. ולא רק בזה, זה כמעט בכל מעשיו אברהם אבינו הוא יוזם, הוא לא כפו, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. לא יש הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אלא הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, הוא לפני השם כל הזמן, הוא צעד לפני השם, גם ביציאה לארץ כנען, הוא לפני השם, קודם הוא רוצה לעלות לארץ כנען ואז השם צווה אותו. הוא עושה את הכל לפני השם, הוא יוזם. אבל הכל כמובן בסופו של דבר על פי תורה, לא שאף אחד לא ילמד מזה שמותר לפרוץ גדר חס ושלום, בשום פנים ואופן לא. כל מה שאנחנו עושים, רוצים להיות יוזמים ורוצים להיות עצמאים ורוצים להתקדם ורוצים לעשות ורוצים לפעול בעולם, זה הכל על פי רצון השם. אדם צריך לדעת שכל מה שקורה, ולא משנה מה קורה, זה בסופו של דבר להנעתו ולטובתו, אם הוא בדרך. זה התנאי. אם אתה בדרך, אתה יכול לעבור לפעמים חוויות של דרך שהן לא חוויות נעימות. בחורה שעוברת משידוך לשידוך והגיע לא יודע לאיזה כמות של שידוכים כבר, והשידוכים לא מצליחים, אז זה נעים? לא נעים. זה לא רק שזה לא נעים, זה יכול להיות מאוד לא נעים, אבל זה הדרך שהיא צריכה לעבור. בסופו של דבר היא צריכה לדעת שהיא בדרך, ובסופו של דבר יש אל הארץ אשר אראך. הוא מחכה. ומי שרוצה להתפקד ולא מצליח, פעם אחרי פעם ועוד ניסיונות ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, זה סבל עצום שלא יתואר, זה צער שאי אפשר לדמיין אותו. אבל זה גם דרך צריך לעבור עד שמגיעים לארץ אשר אראך. באופן הזה הקדוש ברוך הוא מראה לאדם את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את העצומות שיש בו. אין שלווה. זה הגענו למסקנה כבר, שבעולם הזה לא באנו לשבת בשלווה, לא באנו. אז יהיה רצון שנשתה. ועכשיו אנחנו עוברים תקופה שהיא גם סוג של דרך, כי אנחנו כבר בדרך הגאולה, ובדרך קשה, בדרך לא קל. עכשיו אנחנו עוברים תקופה שהיא סוג של דרך, אבל אין ספק בתפילת דשמיא שכיוון שאנחנו אמונים על הדרך, אז הולכים בעזרת השם יותר ויותר, יותר ויותר אנשים, יותר ויותר באופן יותר חזק, גם אנשים שהם דתיים נניח מלידה, אז קיום תורה ומצוות זה פשוט מתעצם כל הזמן. מתחזקים, גם אנשים שהם שומרים תורה ומצוות הם מתחזקים, הם גם בדרך, הם עולים מדרגה לדרגה, מה שהיה אתמול, סי הופך להיות רק המדרגה התחתונה לקראת העלייה הבאה. ויש שינוי עצום בעם ישראל, תראו כמה סלב, חוזרים בתשובה, מתחזקים, מתקדמים, מקימים בתים יהודיים. זה מאפיין, זה לא טרנד, זה חזרה הביתה, זה לא טרנד, זה לחזור למקור, זה לחזור לאמא, לחזור לאבא, לחזור לבית היהודי, ממש ככה. אז ודאי שהאופן הזה, אולי בשבת נדבר על הזכות במרכאות של ישמעאל בארץ ישראל, מתי יש לו זכות. אבל המסקנה בסופו של דבר זה שככל שאנחנו מתחזקים, הזכות שלהם מתרופשת. עכשיו, יש תופעה, היא תופעה שקיימת בהרבה מאוד דברים אפשר להדגים אותה, אבל כולם מכירים איזה מנר שעומד להיחבות. רגע לפני שהוא נכבה, פתאום הלהבה עולה. תהיה לתלאות. עכשיו הישמעאלים זה הרגע הזה. רגע לפני שהנר נכבה. אז עכשיו יש להם איזה התנועות יתר כזו, כי הקליפה מרגישה שהפרי נשמט לה. אז היא עכשיו מאמצת כוחות ועושים דברים, אבל זה בלתי הגיוני בעליל, זה לא רק כפיות טובה, זה בלתי הגיוני שהם ירקו לבאר שהם שותים ממנה, שהם ינשכו את היד שמאכילה אותם. בלתי הגיוני, זה סותר את כל התיאוריות שאומרים שמי שיש לו מה להפסיד, הוא לא עושה דברים כאלה, הוא לא עושה טרור ולא זה וזה. ערבי ארץ ישראל חיים במצב הכי טוב מכל הערבים בכל העולם. מה רע להם? לא רע להם. למה הם עושים את זה? הם בעצמם לא יודעים להסביר. כל פעם תירוץ אחר, כל פעם סיפור אחר, כל פעם איזה עלילה אחרת. אין הסבר קוהרנטי. אנחנו מסבירים שהם שונאים אותנו, אבל למה? למה? אלא יש משהו פנימי אצלהם, באיזה תת מודע, כמו של בהמה, תת מודע, שהם מרגישים שהם סיימו את תפקידם פה. והכל נשמט להם. זהו, הם סיימו את התפקיד שלהם, בארץ ישראל הם סיימו את התפקיד שלהם. אני בלי מידע בסייעת הדשמיים, אני מקווה שעד שבת אני אצליח להכין את זה. אני אראה לכם, זה כתוב בספרים בצורה מדויקת. בזור הקדוש מדויק. הם סיימו את התפקיד שלהם. אלא התפקיד לשמור על ארץ ישראל דווקא ריקה, דווקא בשם אמונה, ריקניה, כך לשון הזור הקדוש. וכשעם ישראל חוזר, והארץ חוזרת, והארץ נבעלת, נבעלת מלשון בעילה לבועליה, זה הבנים שלה, והיא מצמיחה פירות, כמו אין לך קץ מגונה מזה כלשון הגמרא, אז התפקיד שלהם בשמירה על מקום המקדש, בשמירה על המקומות הקדושים, הסתיים, והם לא צריכים להיות פה. אז הקליפה מרגישה שהיא הולכת להתפוצץ עוד רגע. מה היא עושה? היא מתפרעת. זה כמו רגע לפני חתונה, שיש תמיד איזה אינסידנטים, כן? יש תמיד איזה... מה קרה? לא, יצר הרע מרגיש, עכשיו פתאום הולך להיות איזה איחוד, איזה הצמחה, איזה צמיחה של בית חדש, אז הוא משתולל שזה לא יצא לפועל. חיים ויטל שם כותב שלמד מעריז על שאם כל השידוך הלך חלק, הכל היה פיק, אז שהחתן בדרך לחופה ייתן ביתה, ככה, ידרוך חזק על הרגל של חמיב. שיוחס עליו, זה נתן את זה ליצר הרע, נתן לו את החלק שלו ולהתראות. לפי סוד, שבירת הכוס זה זה. שבירת הכוס, לתת משהו ליצר הרע. שבירת הצלחת בירוסים, לתת משהו ליצר הרע. תן לו משהו. אנחנו עכשיו ככה, הקליפה משתוללת. צריך לדעת, לקחת את זה גם כן, לדעת שאנחנו בדרך, ואנחנו בדרך הנכונה, בסייעתא דשמיא, הם לא יהיו פה. אין להם מה לעשות פה, הם סיימו את תפקידם, ספק אם יש להם מה לעשות בעולם בכלל, ספק סטע, אבל גם כן לא פה, פה אין להם מה לעשות, אין להם מה לחפש, אין להם שום שייכות הנה, אין להם שום זיקה, אין להם שום שורש, זה הכל שקר מתואר, אין להם שום שורש. בארץ ישראל השורשים שלהם הם בעצמם, הרוחניים הם בפלישתים. בפרשה הקודמת ראינו, מי זה הפלישתים? תוצאה של קצלוחים ופטרוסים, פירוש המאמר השיא אומר, שהיו מחליפים נשפיים זה עם זה, ממזרים כולם, כולם גילויי הרעיות. ולכן מי שחושב שהאידיאל שלהם זה למות למען קידוש השם, זה שקר מתואב, הם מתים בשביל הרעיות, הם מחכים ל-72 בתולות. ראיתי מישהו הביאו בפייסבוק איזה תמונה של איזה זקנה, אמרו, הם התבלבלו, זה בתולה ב-72. שכן, אחרי נעצים. נזכן ביד משיח, נזכן ביד בית המידה שמיועד.